שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 108, ה-23 במרץ 2012. להתיש את הקודו, על ריצה למרחקים ארוכים. הפרק בחסות GoDesk, ההליכון השולחני שמאפשר לכם לבצע פעילות גופנית בריאה ומועילה תוך כדי העבודה השגרתית מול המחשב במשרד. פרטים נוספים והנחה מיוחדת למאזיני עושים היסטוריה בהמשך. וגם בחסות אודיו אנג'ן, המובילה את עולם האודיו הדיגיטלי, ומציעה מקלט ורמקול בלוטות' המתחברים לטלפון או לטאבלט שלך, ומאפשרים השמעת מוזיקה באיכות חסרת תקדים. Stand by to receive our transmission. Stand by to receive our transmission. Wait a minute. Are you telling me you built a time machine? עושים היסטוריה עם רן לוי. אני בטוח שכולכם מכירים את הציור האיקוני של התפתחות האדם. סדרת תמויות משמאל לימין שמתארות את האבולוציה האנושית. הדמות השמאלית ביותר היא קוף שפוף דמוי שימפנזה. הדמות הבאה אחריה היא קוף זקוף מעט יותר וסעיר פחות, וכן הלאה וכן הלאה עד שמגיעים אל האדם המודרני שהולך על שתי רגליים בצעד בטוח. אבל למה שילך? זאת אומרת, מדוע דמות האדם המודרני בציור מתוארת כשהיא הולכת ולא רצה? הרי גם היכולת לרוץ על שתי רגליים היא תכונה אנושית מובהקת. קופים למשל לא רצים. הם מסוגלים לנוע במהירות רבה למשך פרקי זמן קצרים, ולפעמים גם על שתי רגליים בלבד. אבל הם לא מסוגלים לרוץ דקות ארוכות או אפילו שעות כמו שאנחנו רצים מרתון. אני לא יודע על מה חשב הצייר, אבל המדענים לפחות לא ראו בריצה התפתחות משמעותית באבולוציה האנושית. המעבר מטיפוס על עצים להליכה על שתיים היה קריטי מכיוון שהוא שחרר את הידיים שלנו לעסוק בבניית כלים לדוגמה. אבל ריצה? מה כבר תרמה הריצה להתפתחות האנושית? חלק גדול מהסיבה לדעה הזו נובע מהעובדה שבני אדם הם עצנים גרועים למדי. השיא העולמי בריצת 100 מטרים שייך, נכון לזמן כתיבת שורות אלה, לאוסן בולט הג'מייקני. 9 שניות ו-58 מיליות. הנה, כך נשמע השידור החי של המרוץ שבו נקבע השיא. Every single one of the men in this lineup has run 100 meters in less than 10 seconds. Bolt, Gay, Powell, 4, 5 and 6. They're away. Terrific start by Daniel Bailey. Usain Bolt though getting into his running. Here he comes. Usain Bolt challenged by Tyson Gay. Usain Bolt 2 clear meters. Tyson Gay in second place. And in third place is Safa Powell.
9.58. Smashing the world record. Unbelievable. He's done it again.
ניצחון מרשים לבולט אשר רץ במהירות ממוצעת של קרוב ל-38 קילומטרים בשעה. אבל מה היה קורה לו היינו מוסיפים מתמודד תשיעי למרוץ הזה? צבי, למשל. אני מניח שהשידור החי היה נשמע כעת משהו כזה.
אוסיין רוכן אל כאן הזינוק. עיניו נעוצות בקו הגמר 100 מטרים לפניו בריכוז עילאי. הצבי לעומת זאת נראה בטוח מאוד בעצמו, הוא מלחך את היסף שליד המסלול. יריית הזינוק, אוסיין יוצא לדרך. הצבי נראה מבוהל ובורח מהמזניק. אוסיין מגביר את הקצב והצבי ניצח. כן, הכל גמור, 5 שניות ו-10 מאיות השנייה. הנה סוף סוף בולט חוצה את הגמר 4 שניות אחרי הצבי. כמה פתטי.
אכן, פתטי. ללא שום הכנה מוקדמת או שנים של אימונים מפרחים, כל צבי מצוי מסוגל לרוץ במהירות של כ-70 קילומטרים בשעה. למעשה, מגוון רחב של בעלי חיים יבשתיים, מארנבת ועד שועל, מהירים יותר מהאדם. הצ'יטה יכול לסמוך על רגליו המהירות שיסייעו לו לרדוף אחר האנטילופה ולהכניע אותה, אבל נדירים הם בעלי החיים שאנחנו מסוגלים לתפוס באמצעות ספרינט קצר והחלטי. זו לא הדרך שבה אנחנו צדים. נדמה אם כן שהריצה האנושית מועילה פחות מבחינה הישרדותית מאשר תכונות אנושיות אחרות כמו הליכה זקופה או דיבור. מרבית המדענים הניחו באופן טבעי למדי שהיכולת לרוץ היא לא יותר מאשר בונוס שזכינו בו כשלמדנו ללכת. תכונה בעלת השלכות חיוביות מדי פעם שצריך להגיע מהר לאן שהוא, אבל גם תכונה שלא שיחקה תפקיד מרכזי באבולוציית האדם. מי שחוללו מהפכה בתפיסה הזו היו הביולוגים פרופסור דניס ברמבל מאוניברסיטת יוטה ופרופסור דניאל ליברמן מהווארד, שניהם מארצות הברית. ליברמן וברמבל חוקרים מזה למעלה מ-30 שנה, יחד ובנפרד, את הריצה האנושית. בני האדם למדו ללכת לפני כ5 מיליוני שנים, אבל במשך 2.5 מיליוני שנים הבאות הם נראו שונים מאוד מכפי שאנחנו נראים היום. להומינידים המודמים הללו היו ידיים ארוכות מאוד, גוף שפוף, מוח קטן וכתפיים מסיביות. לפני כ2.5 מיליוני שנים בערך חלו בנו שינויים אנטומיים דרמטיים שהפכו אותנו למי שאנחנו היום. הומו סייפיאנס, בעלי מוח גדול, ידיים קצרות יותר ורגליים ארוכות יותר. מדוע, שאלו ברמבל וליברמן את עצמם, התחוללו השינויים הכבירים האלה? התשובה שאליה הם הגיעו קשורה בריצה, אותה יכולת אנושית זניחה לכאורה ואולי חסרת חשיבות. הדיון שלנו בתיאוריה של שני הפרופסורים האמריקנים יחל דווקא בכפר קטן ונידח במערב אנגליה, ובאנשים שמנסים לנצח סוסים בתחרות ריצה. ב-1980 ישב גורדון גרין, בעליו של פאב אנגלי, ושוחח עם לקוחותיו. הפאב היה אחד ממקומות הבילוי הבודדים של הכפר הוולשי הקטנטן לנורטד, ודיונים סמי-פילוסופיים על כוס בירה היו הדרך המקובלת להעביר את הזמן. בשלב כלשהו, השיחה עברה לעסוק ביכולות של סוסים ובני אדם. נראה שאף אחד לא ממש זוכר את הפרטים הקטנים של השיחה, כנראה שכולם היו שיקורים מדי, אבל נראה היה שהייתה קשורה באחד הגיבורים המפורסמים ביותר של ווילס, גוטו ניברן. על פי האגדה, גוטו היה רץ בעל סיבולת אדירה, אשר אי שם בסוף המאה ה-18 עשה את הבלתי יאמן וניצח סוס בתחרות ריצה למחקים ארוכים. לאגדה הזו, דרך אגב, יש גם מוסר הסקל. אם ניצחתם סוס בתחרות ריצה, כדאי שתצליחו גם לרוץ מהר יותר מהקהל. כשגוטו חצה את קו הסיום, המעריצים הנפעמים התגודדו סביבו ותפחו על שכמו שוב ושוב בהערכה, ומרוב תפיחות על השכם, גוטו מת. אף אחד לא יודע אם הסיפור התרחש במציאות כמובן, אבל גורדון גרין, הבעלים, טען שלדעתו אדם יכול בהחלט לנצח סוס במרוץ למרחק ארוך. בן שיחו, צייד מקומי, טען שגרין מדבר שטויות. הרי סוס הוא 500 קילוגרמים של שרירים מסורגים, גידים מתוחים, רגליים ארוכות וריאות עתירות נפח. נוסף על כך, במשך אלפי שנים מאז בויית הסוס, הקפיד האדם לברור סוסים שמצטיינים בדהירה מהירה ולהרביע אותם. ללא ספק, מדובר בבעל חיים שראוי להתמודד על הכינוי מכונת הריצה המושלמת. אין שום סיכוי, טען הצייד, שאדם יצליח לנצח סוס בתחרות ריצה ולא משנה לאיזה מרחק. במיטב המסורת של ויכוחי שיקורים, החליטו גורדון והלקוח להתערב על העניין. כאן, בדרך כלל, הוויכוחים האלה מסתיימים. כולם קמים בבוקר עם הנגאובר ומרגישים מטופשים מאוד על מה שהם אמרו יום קודם. אבל לא גורדון גרין. הוא החליט לייסד אירוע שנתי בשם מרתון אדם נגד סוס. מרוץ על פני כ-38 קילומטרים, שבו התחרו מדי שנה כמה מאות רצים וכמה עשרות סוסים זה נגד זה. האדם הראשון שיצליח לנצח סוס, הכריז גורדון, יזכה ב-£1,000, פרס שילך ויגדל משנה לשנה. במרוץ הראשון, ניצח הסוס, ובהפרש ניכר, יותר מ-40 דקות הפרידו בין הסוס המנצח והרץ האנושי המהיר ביותר. גם במרוץ הבא, ב-1981, ניצח הסוס. וגם במרוץ הבא. וגם בזה שאחריו. וכך במשך 24 שנים רצופות, הסוס תמיד ניצח. אבל כשניצבו הרצים על כאן הזינוק ב-2004, אפשר היה לחוש את השינוי באוויר. לא, באמת, מזג האוויר באותו היום היה חם ולוהט באופן יוצא דופן. 400 רצים ו-50 סוסים יצאו לשעתיים של ריצה בתנאים לא קלים בכלל. באותו היום התרחש הבלתי יאמן. יול לוב, חבר נבחרת בריטניה בריצת מרתון ורץ מנוסה ועתיר ניסיון, חצה את קו הסיום ראשון שתי דקות תמימות לפני הסוס המהיר ביותר. כמעט בבת אחת עבר יול לוב מאלמוניות גמורה לחדשות חמות. כל העיתונים בבריטניה וגם רבים בעולם כולו דיווחו על המאורע המפתיע. סוס שמנצח אדם בתחרות ריצה זה לא חדשות, אבל אדם שמנצח סוס זה מעניין. סביר להניח שלא משנה כיצד תתקדם ותתפתח הקריירה המקצוענית של לוב, תמיד יזכרו לו את אותו האדם הראשון שניצח סוס בתחרות ריצה. מרתון אדם נגד סוס יכול ללמד אותנו שני דברים חשובים. הראשון הוא שגורדון גרין הוא איש עסקים ממולח מאוד. המרוץ הדי מטופש הזה, אם לומר את האמת, מושך אליו בכל שנה מאות משתתפים וכמה אלפי צופים, וכולם באים לשתות בירה בפאב של גורדון. אני לא חושב שהוא היה שיקור כשהוא התערב עם הצייד באותו ערב, ואם לומר את האמת, אני לא יהיה מופתע לגלות שכל הסיפור על ההתערבות הוא קצת מצוץ מהאצבע, ושגורדון רק חיפש תירוץ טוב לתת לאנשים כדי שירוצו נגד סוסים. אם יש לכם עדיין ספקות, אז דו לכם שכבר ב-1976 המציא גורדון אירוע ספורטיבי מטופש נוסף בשם שנורקלינג בביצה, שבמסגרתו המתמודדים צריכים לשחות בביצה וולשית טיפוסית למרחק של 100 מטרים. ביחס לתחרות השנורקלינג בביצה, מרתון אדם נגד סוס כבר נשמע רציני מספיק כדי להיכלל במשחקים האולימפיים. הדבר השני שאפשר ללמוד הוא שבתנאים מסוימים, בני אדם יכולים לגבור אפילו על סוסים בריצה למרחקים ארוכים. סביר להניח שהעובדה הזו לא ממש הפתיע את דניאל ליברמן ודניס ברמבל. במאמר שהם פרסמו ב-2004 במגזין Nature, הם ערכו ניתוח השוואתי של יכולות הריצה בין בני אדם ובין בעלי חיים שגופם מותאם באופן מובהק לריצה, כמו סוסים, כלבים ואפילו קנגרו. למרבה ההפתעה מסתבר שאין לנו במה להתבייש. אנחנו אמנם ספרינטרים גרועים, על כך אין שום עוררין, אבל בכל מה שקשור לריצה למרחקים ארוכים, ריצת סיבולת, אנחנו מפגינים ביצועי ריצה שלא נופלים, בחלק מהמקרים אפילו עולים, על אלו של מרבית בעלי החיים הולכי על ארבע. אם ניקח למשל את מהירות הריצה הממוצעת, אז רצים אנושיים מיומנים מסוגלים לשמור על קצב קבוע של 4-6 מטרים לשנייה לאורך שעות. סוס בוגר יכול לשמור על קצב קבוע של מעט פחות מ-6 מטרים לשנייה. ההבדל בינינו הוא לא ממש משמעותי, אפשר לומר. לבני אדם יש אפילו יתרון מסוים על סוסים ובעלי חיים אחרים. אורך הפסיעה שלנו גדול מאוד ביחס למסת הגוף, הודות לרגליים הארוכות שלנו. לעובדה הזו יש חשיבות רבה בכל מה שקשור לבזבוז אנרגיה בזמן ריצה. התשלום האנרגטי על הריצה הוא, אפשר לומר, פר צעד. זאת אומרת, ככל שמספר הצעדים בדקה עולה, כך גם מבזבזים יותר אנרגיה. מכיוון שאנחנו צועדים צעדים גדולים, אנחנו נהנים מריצה במהירות גבוהה יחסית, בלי לשלם כנס במרכאות בצורת צריכת אנרגיה מוגברת. מהם המאפיינים האנטומיים שבזכותם אנחנו מסוגלים לרוץ מרחקים ארוכים ביעילות כה גבוהה? ליברמן וברמבל סקרו במאמרם את הגוף מכף רגל ועד ראש, והצביעו על כמה מבנים ומערכות גופניות שנדמה שהם מותאמים במיוחד לריצת סיבולת. אפשר לחלק את המאפיינים האנטומיים האלה לכאלה שמשפיעים על צריכת האנרגיה בזמן ריצה, על חוזק השלד, על שיווי המשקל ועל האיזון הטרמי. ראשית, צריכת האנרגיה. ריצה היא עניין בזבזני מאוד. אנחנו משקיעים עד פי ארבע יותר אנרגיה בזמן ריצה ביחס להליכה. האינטרס הברור של הגוף הוא שחלק גדול ככל האפשר מהאנרגיה הזו יומר לאנרגיה קינטית, זאת אומרת אנרגיה של תנועה, שאם לא כן אנחנו נתעייף מהר מאוד. כשאנחנו רצים, הרגל שעל הקרקע דוחפת את הגוף ונותנת לו אנרגיה של תנועה. הרגל השנייה נשלחת קדימה, עוברת מרחק מסוים, ואז נוחתת בחזרה על האדמה. בזמן הנחיתה, חלק ניכר מאנרגיית התנועה שלנו נמצא בסכנה ממשית ללכת לאיבוד. הפגיעה בקרקע גורמת לזעזועים בשלד, שעשויים לבזבז את האנרגיה כחיכוך מיותר. בזבוז האנרגיה הזה נמנע בזכות מבנים דמויי קפיץ בכף הרגל ובשוק. בזמן הפגיעה בקרקע, השרירים והגידים נמתחים ונדרכים כמו קפיצים רבי עוצמה, והם אוגרים בתוכם את האנרגיה. שבריר שנייה לאחר מכן, כשהרגל הקדמית הופכת להיות הרגל האחורית, הקפיצים משתחררים, וכל האנרגיה שאתה אגורה בהם מומרת כעת שוב לאנרגיה של תנועה, כשהרגל האחורית דוחפת את הגוף הלאה וקדימה. הגידים והשרירים ברגליים, אם כן, הם דוגמה למבנה אנטומי בגוף שמותאם באופן כמעט בלעדי לריצה יעילה, ואין לו כמעט שום תפקיד בהליכה. גידים ארוכים הם קפיצים יעילים במיוחד, והגידים שלנו, כמו גיד אכילס שמחבר בין השוק לכף הרגל, הם ארוכים מאוד ביחס לאלו של קופים למשל, ויותר דומים באורכם לגידים שאפשר למצוא אצל בעלי חיים שמותאמים לריצה, כמו אנטילופות וקנגרו למשל. על פי הערכות, הגידים הארוכים חוסכים כ-50% מהעלות האנרגטית בזמן ריצה, אבל הם כמעט חסרי משמעות בזמן הליכה. חוזק השלד הוא האתגר השני שעל הגוף להתמודד עמו בזמן הריצה. בכל נחיתה על הקרקע, הגוף סופג זעזועים קשים. גלי ההלם שנוצרים כשהרגל המובילה פוגעת בקרקע נעים בתוך הגוף מכף הרגל ועד קצה הראש, והם עלולים באופן עקרוני לגרום לשברים ולשחיקה מסוכנת במפרקים העדינים. כדי להתמודד עם הזעזועים האלה, שטח המגע בתוך המפרקים, בפלג הגוף התחתון, השטח שמשותף לשתי העצמות המחוברות, הוא רחב במידה יוצא דופן אצלנו, מעל ומעבר למה שניתן לצפות על פי השוואה לקופים בעלי מסה דומה לשלנו. השטח הרחב מאפשר לפזר את הזעזועים המכניים של הפגיעה על פני כל המפרק, במקום על שטח מצומצם וקטן. זה בדומה לאופן שבו סכין חדה חודרת את האור, לעומת פגיעת שפיץ כהה של מקל מטטה באותה העוצמה שלא תחדור אותו. אתגר משמעותי נוסף בזמן הריצה הוא שמירה על שיווי המשקל, זאת אומרת למנוע מהגוף ליפול קדימה או הצידה בכל צעד. זו נשמעת בעיה פעוטה, אבל רק מכיוון שאנחנו מבצעים את הפעולות הנדרשות לשמור על יציבות באופן אוטומטי לגמרי, מבלי להקדיש לכך מחשבה. למשל, בזמן הריצה, פלג הגוף העליון נוטה קדימה. אם לא היינו נוקטים שום פעולה על מנת לייצב אותו, אז בכל פעם שהרגל המובילה הייתה פוגעת בקרקע, פלג הגוף העליון היה נופל קדימה, כמו מישהו ששמו לו רגל. שרירי העכוז, אותם שרירים מסיביים שמחברים בין הירכיים ופלג הגוף העליון, מונעים זאת על ידי התכווצות בתזמון מושלם רגע לפני שהרגל הקדמית פוגעת בקרקע. שוב, מדובר בהתאמה אנטומית שבאה לידי ביטוי בזמן ריצה ובזמן הזדקפות מישיבה לעמידה. בזמן הליכה, שרירי העכוז כמעט ואינם פעילים כלל. האתגר שבשמירה על יציבות בזמן ריצה קשה במיוחד אצל בני אדם, מכיוון שאנחנו בעלי החיים היחידים שמסוגלים לרוץ ללא זנב. אצל כל בעלי החיים המותאמים לריצה, הזנב משחק תפקיד משמעותי בשמירה על שיווי המשקל, והוא נע בתאום עם שאר עברי הגוף בזמן הריצה. אצל בני האדם, הידיים תפסו את מקום הזנב בשמירה על יציבות. בזמן הריצה, הידיים נעות קדימה ואחורה בתאום עם הרגליים. אצל קופים, הכתפיים מחוברות לצוואר באמצעות שרירים מסיביים. זו עובדה שמסייעת להם לטפס על עצים, אבל גם מגבילה מאוד את החופש של תנועת הכתפיים והידיים ביחס לצוואר ולגב. אצלנו, השרירים האלה מנוונים וכך מתאפשרת תנועה חופשית יותר של הכתפיים והידיים בזמן ריצה. גם שמירה על יציבות הראש היא עניין לא פשוט. השוו לצורך העניין בין תנועות הראש של סוס וחזיר בזמן ריצה. ראשו של הסוס יציב לאורך ציר התנועה ונע קלות רק קדימה ואחור. החזיר לעומת זאת מטלטל את ראשו הנה והנה בכל צעד. טיטולים שכאלה מבזבזים המון אנרגיה והם עשויים לגרום לפציעות ולחבלות כתוצאה מהעומס על הצוואר. המפתח לשמירה על ראש יציב היא רצועה דקה שמחברת בין עמוד השדרה והגולגולת. היא קיימת אצל כל בעלי החיים שמותאמים לריצה, מארנבת ועד צבוע, וגם, כפי שוודאי כבר ניחשתם, אצלנו. שוב, הרצועה הזו לא ממש משחקת תפקיד בזמן הליכה, ודוגמה נוספת להתאמה אנטומית שקרוב לוודאי יהודית לצורך ריצה בלבד. אם היינו רצים גרועים כל כך, כפי שסבו המדענים באופן מסורתי, ספק אם האבולוציה הייתה טורחת לצייד אותנו במנגנונים כל כך יהודיים לריצה. לסיום, קיים גם אתגר השמירה על חום הגוף. אני ארחיב בעניין הזה, מכיוון שהוא עקרונית יכול להיות בעל חשיבות רבה מאוד בהתפתחות האבולוציונית של האנושות. הפרק בחסות GoDesk, ההליכון השולחני שמאפשר לכם ללכת במשרד תוך כדי כתיבת מסמכים, מענה על מיילים וכל שאר הפעילויות השגרתיות. היום כולם יודעים שישיבה ממושכת מול מחשב אינה בריאה במיוחד. כאבי גב תחתון, במיוחד אצל גברים, הם תופעה מוכרת אצל מי שמבלים שעות בכל יום בישיבה מאחורי שולחן. תכירו את דני, מאזין ותיק של עושים היסטוריה והיזם שמאחורי GoDesk. דני סיפר לי על ההליכון החדש שכובש את ארצות הברית ושיתף אותי במרחק המדהים, אני חייב להודות, שהוא עצמו עבר על המכשיר תוך כדי עבודה במשרד.
תראה, הליכון שולחני זה מתקן בעצם מאוד פשוט. זה שולחן עבודה משרדי שמותקן מעל הליכון. זה הסיפור, ואתה עובד והולך באותו זמן. טוויסט פה שבדרך כלל הוא מפתיע, והוא גם זה שבהתחלה יוצר ככה ארמת גבות, זה העניין של קצב ההליכה. כי אנשים שהלכו פעם בחדר כושר והלכו על טרדמיל, יודעים שאי אפשר לעבוד, אי אפשר אפילו לקרוא עיתון, לא כל שכן לעבוד על מחשב, ולכתוב ולקרוא. והטוויסט המעניין פה זה שאם ההליכה היא מספיק איטית, בדרך כלל לוקחים בין באזור של קילומטר וחצי, 2 קילומטר לשעה, זאת אומרת, ההליכה מאוד מתונה. זה לא מדובר פה על עבודה אירובית. אם הולכים לאט מספיק, אז אפשר בקלות לעבוד, לקרוא ולכתוב בשום בעיה, ואני יכול להעיד על זה ממקור ראשון.
איך בעצם הגעת אתה אל ההמצאה הזו?
אני עצמי ניסיתי כמה וכמה פעמים להתחיל כל פעם, כל פעם באתי עם איזו החלטה נחושה, טוב, עכשיו אני מתחיל לשחות, עכשיו אני מתחיל לרוץ, עכשיו אני מתחיל כן, לעשות כל מיני דברים, לנסוע באופניים, וזה מחזיק שבועיים, שלושה, לפעמים חודש, אבל זהו. קשה מאוד להתמיד בזה, וברגע שאתה מחבר את זה לעבודה, פתאום אין עניין. אני מגיע למשרד כמו שאני מגיע כל בוקר, עולה על ההליכון, וגומר את יום העבודה אחרי 12 קילומטר. וככה זה עובד. הרבה אנשים פשוט מבינים כבר, היום יותר ויותר, שהישיבה הממושכת היא מזיקה. מזיקה לגוף בהרבה תחומים, כי הגוף שלנו בנוי בעצם לתנועה ולא לישיבה. היום אנשים שעובדים עבודה משרדית, הם בין 11 ל-13 שעות ביום, נמצאים בישיבה ומנסים לעשות דברים כדי להיפטר מההרגל המזיק הזה שהיום יודעים שיש לו קשר הדוק להרבה מחלות. אני אומר שיש גם אנקדוטה משעשעת. אני עכשיו מסתכל, אני נוהג בגלל מסיבות שלי שזה נחמד לי לרשום את ההליכות שאני עושה. כלומר, בסוף כל היום אני רושם, היום הלכתי 12.5 קילומטר. מתברר, אני הסתכלתי עכשיו על הסיכומים שלי, שעד היום הלכתי כמעט 5,400 קילומטר.
5,400 קילומטר?
כן, בשלוש שנים האחרונות, שזה, עכשיו זה כמעט עצים, כלומר אני כבר באמצע הדרך איזשהו באוקיינוס בין ספרד לארצות הברית, אם אני צועד מערבה, אם אני צועד מזרחה, אז אוטוטו אני בסין, כבר עברתי את כל הודו, זה מקסים.
הקליקו על הבאנר של GoDesk באתר הבית של עושים היסטוריה, כדי ללמוד עוד על ההליכון המיוחד ועל ההנחה המיוחדת למאזיני עושים היסטוריה. www.ranlevi.co.il וכעת בחזרה אל הפרק. ל- לפני כשני מיליוני שנים וחצי התחולל שינוי חשוב בגוף האדם. מוחנו החל לגדול בהתמדה עד שהגיע לנפחו המרשים בהווה. המוח הוא זללן אנרגיה רציני. כדי לנצל אותו, נאלצו אבותינו לשנות את הדיאטה שלהם באופן קיצוני. מתזונה שמבוססת בעיקר על פירות וזרעים, לתזונה שכוללת גם כמויות משמעותיות של בשר. אבל מאיפה הגיע הבשר הזה? אז אפשרות אחת היא אכילת נבלות. בני האדם היו סורקים את האופק ומחפשים להקות נשרים. איפה שנמצאים הנשרים, קרוב לוודאי שנמצא גם פגר טרי. על פי האפשרות הזו, מנגנוני הריצה התפתחו אצלנו מתוך הצורך להשיג אוכלי נבלות אחרים, כמו צבועים למשל, ולהגיע ראשונים אל הפרס המפתה. אפשרות נוספת, אולי מרתקת יותר, היא צייד. אבל היא מעלה שאלות לא פשוטות. הרי חניתות, חץ וקשת וכלי נשק דומים הומצאו רק לפני כמה עשרות עד מאות אלפי שנים בסך הכל. כיצד הצליחו אבותינו לצוד בעלי חיים גדולים ומהירים מהם כמו זברות, גנו או צבעים? הפתרון של הציידים הקדומים היה פשוט מאוד, אבל בה בעת הוא גם נשמע קיצוני כל כך ומשונה לאוזניים מערביות עד שכמעט קשה להאמין שהוא היה קיים במציאות. שיטת הצייד המדוברת היא צייד בהתשה. כן, אתם מבינים נכון, לרדוף אחרי הטרף מתוך מטרה להטיש אותו. זה באמת נשמע הזוי. המאמץ שצריך להשקיע כדי להטיש זברה למשל הוא אדיר. במאמץ ראשון זה נשמע אפילו על אנושי. אבל בפועל יש שבטים אפריקנים שיישמו את שיטת הצייד הזו בפועל עד לפני כמה עשרות שנים ספורות בלבד, וחוקרים תיעדו אותה בפוטרות. שלושה ציידים יוצאים לדרך. שניים מהם גששים, מומחים באיתור עקבות בעלי חיים. השלישי הוא צייד בעל כושר גופני הטוב ביותר מבין השלושה. השעה שבה הם בחרו לצוד נדמת בתחילה כשעה הגרועה ביותר האפשרית, קצת לפני שעת הצהריים. השמש כבר עומדת גבוה בשמיים, ובעוד זמן לא רב הסוואנה תהפוך לסאונה. זמן לא רב לאחר מכן הם מבחינים בתרפם. זהו פודו זכר, סוג של אנטילופה. בעל חיים ששוקל כמה מאות קילוגרמים וקרניים מסולסלות ומרשימות מעטות את ראשו. כמו יתר האנטילופות, גם הקודו מסוגל לרוץ מהר יותר מכל אדם ללא קושי. שלושת הציידים מתקרבים לקודו באיטיות, אבל הוא מבחין בהם בחושיו המחודדים ונמלט במהירות. הציידים פותחים בריצה קלה. המרדף החל. זו שעת צהריים והשמש היוקדת קופחת מעל ראשם של הציידים ושל הקודו. הקודו רץ ורץ עד שהתרחק מרחק סביר להערכתו, ואז עוצר לנוח מתחת לעץ. הוא מוכרח לנוח. הריצה גורמת לו להתחמם מאוד, וכמו בעלי חיים אחרים, הקודו מקרר את עצמו בעיקר באמצעות התנשמות, פנטינג. אם ראיתם פעם כלב שוכב בשמש, ודאי הבחנתם שהוא מתנשף בכבדות ומשרבב את לשונו החוצה. האוויר החם שבריאות מוחלף באוויר קר מבחוץ, וכלי הדם שבלשון מתקררים אף הם. זו הדרך היחידה שבה גם הקודו מסוגל להיפטר מהחום העודף, שכן הפרווה שעוטפת את גופו לוכדת את החום ומונעת ממנו להתקרר. נורא המזל, הקודו אינו מסוגל להתנשף בזמן ריצה, הוא מוכרח לעצור כדי להתקרר. שלושת הציידים בינתיים הולכים ומתקרבים לקודו הנח. המעקב אחרי העקבות שהשאיר הקודו בחול אינו קל, והם מוכרחים להאט את הקצב מדי פעם כדי למצוא רמזים שיספרו על הכיוון שאליו פנתה החיה. אבל הציידים מנוסים מאוד והמרחק אל הקודו מצמצם בהדרגה. כעבור זמן מה הם מאתרים את החיה והיא מבחינה בהם. הקודו עוזב את הצל שמתחת לעץ ונמלט שוב. כשהמרחק ביניהם שוב גדול דיו, הקודו עוצר לנוח ולהתקרר. הציידים לעומת זאת לא עוצרים לרגע. הגוף האנושי ייחודי בעולם הטבע, מכיוון שקיימות בו כמויות אדירות של בלוטות זיעה המפוזרות על פני כל האור, מכף רגל ועד הראש. הרוח שנושבת על הגוף בזמן הריצה מעדה את הזיעה, ואנחנו מסוגלים לקרר את עצמנו ביעילות רבה. כל עוד נודי המים שברשות הציידים מלאים ומסוגלים להחזיר לעצמם את המים שעבדו בהזעה, הציידים לא יעצרו ולו לרגע. הם רצים כבר שעה ברציפות ומעטים את הקצב אך ורק כאשר העקבות הופכות להיות מטושטשות מדי והמעקב הופך לקשה במיוחד. הקודו מרים את ראשו, מתנשף בכבדות. שלושת הציידים מתקרבים. הקודו שוב בורח. הגששים מביטים על העקבות בחול. הקודו העט את קצב צעדיו, וזה סימן בדוק לכך שהחיה הולכת ומתעייפת. זה הרגע שלא חיכו. הצייד השלישי לוגם לגימה אחרונה מנוד המים, אולי לוחש תפילה לאלים שיסייעו לו, ויוצא לדרך לבדו. הצלחת הצייד תלויה עכשיו בו ובכושרו הגופני המעולה. עצירות המנוחה של הקודו הולכות ונעשות תכופות יותר ויותר. הוא מותש, החום שיוצרת בתוכו הריצה אינו מספיק להתפזר וכבר הצייד נראה באופק. הקרניים הגדולות של הקודו שבדרך כלל מגנות עליו ועוזרות לו להיאבק בזכרים אחרים הן עכשיו משקל עודף שהוא נאלץ לסחוב על עצמו בשמש היוקדת. חלפו כבר קרוב לארבע שעות מאז החל המרדף. הצייד ותרפו עברו מרחק של כ-35 קילומטרים. רצי מרתון אנושיים עוברים את המרחק הזה כדבר שבשגרה, אבל מעטים הם בעלי החיים שמסוגלים לרוץ מרחק הזה בשעות היום הלוהטות של הסוואנה. לבסוף, הקודו נעצר. חום גופו עומד עכשיו על למעלה מ-42 מעלות. עיניו מזוגגות. הוא מתנדנד על רגליו. הקודו גוסס. הצייד סוגר את המטרים האחרונים ביניהם בקלות. הוא מזיע מכף רגל ועד ראש, אבל חום גופו יציב וחושיו חדים כשהיו כשיצא לדרך. הקודו מביט בו, רואה אבל לא רואה. הוא מנסה לקחת צעד ונופל אל הקרקע. הצייד רוכן מעליו סלע גדול בידו. המרדף נגמר. כעת ניתן גם להבין כיצד הצליח יו לוב לנצח בשנת 2004, בפעם הראשונה בתולדות המרוץ, את הסוס שנגדו הוא התחרה. בהכללה, לסוסים יש שני סוגי ריצה, תפיפה ודהרה. תפיפה היא מעין ריצה קלה, כשכל שתי רגליים נעות באלכסון בתזמון זהה. דהרה היא המהירה מבין השניים, וסוס דוהר יכול להגיע למהירויות מרשימות. כמו הקודו, גם הסוס לא מסוגל להתנשם ביעילות בזמן דהרה והוא לא מסוגל לקרר את גופו. במרוץ ארוך, כמו המרתון אדם נגד סוס, הרוכבים חייבים להאט את הקצב כדי שלא לאמץ את הסוס יתר למידה ולסכן את בריאותו. במזג אוויר חם במיוחד, כמו זה שהיה במהלך המרוץ של 2004, הסוסים התקשו עוד יותר להיפטר מחום גופם ולכן הם היו איטיים מהרגיל. יו לוב, בהיותו נציג המין האנושי ומחוסה מכף רגל ועד ראש בבלוטות זיעה, לא התקשה כלל להתמודד עם עומס החום, וזו הסיבה לניצחון. גם הניצחון האנושי השני בתולדות המרתון המיוחד הזה, שהושג ב-2007, הושג במזג אוויר חם מהרגיל. בשורה התחתונה אם כן, ליברמן וברמבל טוענים שגופנו הוא מכונת ריצה משומנת ויעילה המותאמת באופן מדהים לריצת סיבולת. ריצה למרחק ארוך מאוד, בקצב משתנה, למשך זמן רב ובתנאי חום מעיקים. הסיבולת הזו אפשרה לנו לזכות בבשר והעניקה למוח את האנרגיה לה הוא היה זקוק. על פי התיאוריה הזו, שמכונה השארת ריצת הסיבולת, הריצה הייתה התפתחות אבולוציונית חשובה ביותר אצל בני האדם. לא רק שהיא אינה תוצאת לוואי סתמית של היכולת ללכת, אלא שהיא עשויה להיות הסיבה המרכזית לכך שיש לנו מוח מפותח כל כך. כמו כל תיאוריה, להשארת ריצת הסיבולת יש עדיין דרך ארוכה לעבור לפני שהיא תוכל להתבסס כתיאוריה מוסכמת על כל הפלאונתרופולוגים. עדיין יש כמה וכמה שאלות לא פתורות שדורשות פתרון. אחת מהן למשל היא שאלת היעילות המעשית של ציד בהתשה. על פניו, מדובר בשיטת ציד שדורשת השקעת אנרגיה אדירה, בכלל לא בטוח שהרווח על ההשקעה, זאת אומרת האנרגיה שניתן להפיק מהחיה הניצודה, מספיק כדי לחסות על ההשקעה הזו. קושי עקרוני נוסף שניצא בפני השארת ריצת הסיבולת, הוא שמרבית הטענות שלה מבוססות על הסברים בדיעבד של נתונים אנטומיים קיימים בגוף האדם. הוכחות משמעותיות צריכות לבוא מתוך מאובנים של הומנידים קדומים, שמתוכם ניתן יהיה לעקוב בפועל אחרי התהליכים האבולוציוניים. אבל הבעיה היא שגידים, שרירים, רצועות ושאר הרקמות הרכות לעולם לא שורדות את שיני הזמן, וכל מה שנותר לנו הם רק עצמות. בכל זאת, יש תקווה. חלק מהגידים, כמו גיד אכילס למשל, מותירים בעצמות חריצים ברורים שמתוכם ניתן ללמוד על אורך הגיד ועוביו. גם ניתוח של DNA קדום יכול אולי לגלות לנו מתי נוצרו מנגנוני הזעה או שרירים שמתאימים במיוחד לריצה ארוכה. לכל הפחות, מרבית החוקרים בתחום מסכימים כיום כי תיאוריית הריצה למרחקים ארוכים מסבירה באופן הגיוני ועקבי מאוד את הממצאים שנתגלו עד כה במאובנים ושיש לה פוטנציאל מבטיח. תיאוריית הסיבולת עשויה להסביר גם תופעות מסקרנות אחרות שקשורות לריצה, כמו למשל התעלות הריצה, runners high באנגלית. יש רצים שמספרים שאחרי ריצה ארוכה ומתישה במיוחד, הם נכנסים למעין טרנס, תחושה של התעלות רוחנית, עושר עילאי וחיבור נפשי חזק עם הטבע שמסביב. ההשפעה יכולה להיות רבת עוצמה, ממש כמו השפעת סם. מצב הרוח יכול להשתנות באופן דרמטי, אפילו כתוצאה מאירור בנאלי, כמו כלבלב חמוד שעומד ליד קו הסיום, שמביא את הרץ לידי דמעות. תופעת התעלות הריצה מוכרת מזה כבר שנים רבות, אבל נחשבת לנושא מחקר בעייתי, מכיוון שתחושת ההתעלות הזו לא משותפת לכל הרצים, ואפילו רחוק מכך. רק ברי מזל מעטים חווים אותה בעוצמה. הרוב מצטפק בתחושה כללית של שלווה נעימה, אם בכלל, ויש רבים שבכלל לא חשים הנאה בזמן ריצה או אפילו סובלים במהלכה. התעלות ריצה היא תופעה חמקמקה שמשתנה בין אדם לאדם, ואפילו אצל אותו האדם היא תלויה לא רק במצב הרוח באותו היום, אלא גם בסביבה שבה הוא רץ, במזג האוויר וגורמים דומים רבים. החשודים המיידיים באחריות להתעלות הריצה הם האנדורפינים. אלו כימיקלים בעלי מבנה דומה מאוד לזה של מורפיום ואופיום למשל, אבל מופקים באופן טבעי בתוך הגוף. למעשה, המורפיום והאופיום משפיעים עלינו מכיוון שהם מתחברים אל אותם הקולטנים שקיימים בגוף עבור האנדורפינים. האנדורפינים, השפעה מרגיעה ומהנה, ואנחנו מרגישים אותה בדרך כלל אחרי אורגזמה או אכילת שוקולד, או כשאנחנו שמחים ומאושרים מאוד. כבר משנות ה-70, מאז נתגלה דבר קיומם של האנדורפינים, שיעור המדענים שהאנדורפינים הם אלה שאחראים גם להתעלות הריצה. לרוע המזל, לא הייתה שום דרך מעשית להוכיח את זה. לא רק שהתופעה עצמה חמקמקה וקשה למדידה, גם הכימיקלים עצמם לא עשו לחוקרים חיים קלים. אמנם ניתן לגלות את האנדורפינים בבדיקת דם, אבל האנדורפינים שבדם לא מסוגלים לחדור אל המוח בפועל, כך שהקשר בין רמת האנדורפינים בדם לתחושת ההתעלות שנוצרת במוח היה רעוע במקרה הטוב. ב-2008 חלה פריצת דרך ראשונית בתחום הזה, כשקבוצת חוקרים בגרמניה הצליחה בפעם הראשונה למדוד את כמויות האנדורפינים במוחם של רצים באמצעות סורקי מוח מתקדמים. החוקרים הראו שיש קשר ישיר בין תחושת האושר של הרץ בתום הריצה לבין כמות האנדורפינים במוח בפועל. אם השארת ריצת הסיבולת נכונה, היא עשויה בהחלט לתת הסבר אבולוציוני להתעלות הריצה. המאמץ הגופני שכרוך במרדף מפרך בחום לוהט אחרי טרף או במרוץ מתיש להיות הראשון שהגיע אל הפגר המרוחק הוא לא נעים עקרונית. באותם רגעי C של מאמץ יש יתרון ברור למי שמסוגל להפיק הנאה מתחושת המאמץ במקום להישבר ולהפסיד את הארוחה. לתיאוריית הריצה למרחקים ארוכים יכולה להיות גם משמעות נוספת לגבי האופן שבו אנחנו שומרים על בריאותנו. אורח החיים בעולם המערבי מביא, כפי שידוע לכולם, לעלייה בשכיחות של מחלות שבעבר היו נדירות יחסית, כמו סכרת ומחלות לב. הצורך בפעילות גופנית הוא מוכר וברור, אבל עיקר הדגש בחינוך הוא בהקפדה על תזונה נכונה ומאוזנת. יכול להיות, כפי שהציע פרופסור דניאל ליברמן בעצמו, שהדגש דווקא צריך להיות על פעילות גופנית ובפרט על עידוד הנוער לריצה למרחקים ארוכים. אם אנשים ירגישו בנוח לרוץ 10, 20 ו-30 קילומטרים, אולי גם נראה השפעה חיובית על רמת הבריאות הכללית באוכלוסייה. אני בכל אופן כבר לקחתי את העניינים לידיים. מזה 5 שעות שאני עוקב ללא לאות אחרי תרפי, ואני חושב שהצלחתי להטיש אותו. הוא במטבח מנסה להיפטר מהחום בתוך המקרר. תיכנה מילקי. אין לך סיכוי. הפרק בחסות אודיו אנג'ן, המציגה את B1 ו-B2, מקלט ורמקול בממשק בלוטות' להשמעת מוזיקה באיכות אודיופונית מעולה. מי שאוהב מוזיקה, בדרך כלל אוהב לקחת את המוזיקה שלו איתו, ברכב או במשרד, בעבודה למשל. במקרה שלי, המוזיקה שלי נמצאת איתי כל הזמן בטלפון הנייד, ואני מניח שאני לא היחיד. האתגר במקרה הזה הוא להשמיע את המוזיקה מהנייד באיכות טובה, ובמיוחד אם לא מדובר על ההזנה באוזניות. אם אתה משתמש ברמקול גרוע, זה לא משנה אם קבצי ה-MP3 שלך מקודדים באיכות הגבוהה ביותר. הסאונד שתשמע עדיין יהיה סאונד גרוע. בדיוק בשביל זה פיתחה אודיו אנג'ן, מקלט ורמקול בעלי ממשק בלוטוס. המקלט B1 הוא מקלט סופר איכותי, עם ממיר אנלוג לדיגיטל ברזולוציה של 24 סיביות, טווח אלחוטי גדול במיוחד, ומסוגל להתחבר בקלות לטלפון או לטאבלט מצד אחד, ולמערכת הסטריאו הביתית מהצד השני. ואם אין לך מערכת ביתית, אין בעיה. הרמקול B2 מכיל בתוכו מקלט שדומה ל-B1. חבר אותו לרמקול, סנכרן אותו עם המכשיר שלך, וזה הכל. קלי קלות, הכל כלול. ה-B2 מבוסס על הרמקול עם השולחנים A2 פלוס, שנחשבים לאיכותיים והמוצלחים ביותר של אודיו אנג'ן. בקיצור, חיבור נוח לטלפון הנייד או לטאבלט, טווח רחב וסאונד באיכות שתרשים אפילו אנשים שהם לא אודיופילים מושפעים. וכל זאת, במחירים הגיוניים ושפויים, ואפילו עם הנחה מיוחדת למאזיני עושים היסטוריה. לפרטים נוספים, הקליקו על הבאנר של אודיו אנג'ן בדף הבית של עושים היסטוריה, www.ranlevy.com. בפרק הקודם שאל אתכם ניר דהן מהי הדרך היעילה ביותר לשמור שהגזים בבקבוק קוקה קולה לא יברחו. כמו תמיד התפתח דיון מרתק בפורום שלנו, ומי שפתר את החידה היה... ובכן, זה מסובך. מיד תבינו. הגז המומס בתוך הקוקה קולה הוא פחמן דו חמצני, אבל באופן טבעי הוא לא נשאר בתוך הקולה למשך זמן רב. אם נמזוג את הקולה לקוס למשל, נחשוף אותה לאוויר הפתוח. ריכוז הפחמן הדו-חמצני באוויר הפתוח הוא נמוך בהרבה מריכוז הגז בתוך הקולה, והפחמן הדו-חמצני ישאף לברוח מהנוזל כדי להשוות בין שני הריכוזים. מעט מהרה לא יישאר כמעט בכלל פחמן דו-חמצני בתוך המשקה. אבל בתוך בקבוק סגור המצב שונה. אם הבקבוק סגור באופן הרמטי, בתוך זמן קצר יחסית ריכוז הפחמן הדו-חמצני באוויר שקלו בבקבוק ישתווה לריכוז בתוך הנוזל. במצב הזה הגז ימשיך לברוח מהקולה, אבל בדיוק אותה כמות גז תעשה את הדרך ההפוכה ותתמוסס מהאוויר אל תוך הנוזל. ריכוז הגז בנוזל לא ירד והקולה תישמר מבעבעת ונהדרת. אבל לרוע המזל, אנחנו לא יכולים רק להריץ את הקולה מרחוק. מדי פעם אנחנו חייבים לפתוח את הפקק כדי לשתות אותה. ברגע שפתחנו את הפקק, הפחמן הדו-חמצני באוויר משתחרר, הריכוז שלו יורד, וברגע שנסגור את הפקק בחזרה, גז יעזוב את הנוזל כדי להשוות את הלחצים. אחרי כמה פתיחות וסגירות, נקבל נוזל תפל ומגעיל. הפתרון אם כן הוא לשמור על האוויר הקלו בתוך הבקבוק כך שיכיל ריכוז גבוה של פחמן דו-חמצני. למעשה אפשר לקנות פקקים מיוחדים שמאפשרים לדחוס אוויר בלחץ גבוה אל תוך הבקבוק מיד לאחר הסגירה ובכך למנוע מהגזים לברוח מהקולה. בפורום שלנו פויקה היה הראשון שנתן פתרון מלא ומפורט לחידה. הקדים אותו הקורא איירון שף, שכתב שמניסיונו הדרך הטובה ביותר לשמור על הגזים היא, תסלחו לי על הביטוי, לעשות גרפץ ישירות לתוך הבקבוק. התשובה הזו היא, כפי שאפשר להבין מההסבר הקודם, עקרונית נכונה. הגרפץ מעלה את לחץ האוויר בתוך הבקבוק וימנע מהגזים לברוח. עם זאת, אני נאלץ לפסוק שפויקה הוא הפותר האמיתי של החידה, מכיוון שא', הוא זה שנתן הסבר מלא, וב', מי עושה גרפץ לתוך בקבוק ואחר כך מחזיר למקרר כאילו לא קרה שום דבר? באמת, אנשים. ניר יחזור אלינו עם חידה חדשה בפרק הבא. כתמיד, אם אתם אוהבים את התוכנית ומעוניינים לתמוך בה, אתם מוזמנים לעשות כן באמצעות רכישת ספריי או הפרקים הקודמים של התוכנית. אפשר לרכוש את כל 58 הפרקים הראשונים של עושים היסטוריה במחיר של 55 שקלים, פחות משקל לפרק. בין היתר תוכלו למצוא פרקים על מקס פלנק, אבי תורת הקוונטים, על אייזיק ניוטון, על איך לשרוד פיצוץ גרעיני ועוד ועוד. הפרקים הם לא מוגנים מפני ההעתקה. אני אשמח אם לא תעלו אותם לרשתות שיתוף הקבצים, אבל אתם בהחלט מוזמנים לחלוק אותם עם חבר או בן משפחה. זהו, עד כאן, אנחנו נשתמע בעוד 3 שבועות. להתראות.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevy.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevy.com.